לעצמי לומר ידידי ראש הישיבה, זו אכן לא הפעם הראשונה שלי בסדרות, גם לא פעם הראשונה כאן בבית המדרש, וזו התרגשות גדולה ושמחה גדולה לראות את כל התורה ממשיך לעלות, להוסיף עוד ועוד. וזה באמת הדף היומי של היום, הביטוי של צהבו פניו, מה גורם שמחה לרב, זה הדברי תורה. ואני יכול להגיד לכם שאני מזמן כבר הרגשתי את זה. אתה צריך להשתמש, רוצה להשתמש בסלולרי, אתה צריך להטעין אותו בחשמל. רב צריך להטעין את עצמו בבית מדרש, בדף גמרא, בסוגיה בעיון. ורב שלא זו ההטענה שלו, השאלה לרבנות שלו. זו שאלה. זה הדבר המרכזי. בית המדרש, דף הגמרא, להבין, להשכיל. אני הרי מתפלל כל בוקר, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסייע לי להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. ובעזרת השם, אשריכם אתם תלמידי חכמים עמלי תורה, שברוך השם גם בימים לא פשוטים וידאתם שכל התורה יישמע בבית המדרש ומבית המדרש כלפי חוצה. אשריכם. אני רוצה ללמוד איתכם נקודה מסוימת בגמרא, למי שרוצה לפתוח בדף ח' עמוד ב' בקידושין. הגמרא מדברת, יש הרבה נקודות, הרבה הערות. עודה, היה לי קשה מאוד אפילו לבחור. נאמר לי בדפים ז' ח', ואז התחלתי וכל רגע אמרתי את מי, רגע, זו סוגיה יפה, ואולי זו, אולי זו. אבל אז חשבתי שאולי ח' עמוד ב' כבר הגעתם לנקודה הזאת. התקדשי לי במנה, היא אומרת לו, פנם על גבי סלע אינה מקודשת, ואם היה הסלע שלה מקודשת. באי רב ביבי, סלע של שניהם מהו? נשארת הגמרא בתיקו. כלומר, כתוב לנו כאן בעצם דבר אחד, אדם נותן לאישה סלע והוא רוצה לקדש אותה בסלע הזה, אבל במקום שהיא תיקח את הסלע לידה, אז מבחינתה היא אומרת לו, תנם לי על גבי סלע, תניח את הסלע, את מה שאתה רוצה לתת, בימינו הייתי קורא לזה טבעת, תניח את זה על גבי סלע, אם הסלע שלה מקודשת, לא שלה אינה מקודשת. מסתפק רבי בי, סלע שייך לשניהם, לא ולא, הוא נשאר בתיקו. אומר רשי, אם היה סלע שלה, למה תועיל ההנחה שלו על סלע שלה? הרי הוא לא נתן לה. אומר רשי, שחצרו של אדם קונה, והרי הוא כמו שמקבלתו. כלומר, בקניין חצר, כתוב לנו כאן ברשי, שמכיוון שהסלע שייך לה, אז היא בעצם זוכה בקניין חצר, וברגע שזה מונח על הסלע, זה נחשב באותה דקה, זה נחשב שהיא קיבלה את זה בקניין חצר, חצרו של אדם קונה לו, ולכן אומר רשי, מקודשת. שואל תוספות, פירש בקונטרס בחצר הקונה לה, למד תוספות, למד רשי, שהקניין המועיל הוא קניין חצר ולא נהירה. ואם כן, מהי בי סלע של שניהם מהו? פשיטא דאינה קונה, כיוון דהו חצר של שניהם, כי דאמרין הפרק המוכר את הספינה. אמר רבי ינאי, חצר של שני שותפים קונים זה מזה, ומוקילה במודד בתוך קופתו של לוקח, אבל במודד על הקרקע לא. אומר תוספות, אם אכן ברור לך שהמדובר הוא כאן על קניין חצר, לא יכול להיות שיש ספק בכלל רביבי מה קורה בחצר של שניהם, בסלע של שניהם, כי הרי גמרא מפורשת שם בבבא בתרא, שכאשר המדובר הוא בסלע של שניהם, כאשר הוא מדובר הוא במקום ששייך לשניהם, אז קופתו של חברו מוגדר לנו שם רק אם הוא מודד בקופתו של לוקח, רק אז יצא שיקנה, אחרת לא. למה? כי זה שייך לשניהם. אם כך, אומר תוספות, לא יכול להיות שהמדובר הוא בחצר של שניהם, לא יכול להיות קניין חצר, כי אז אין מקום להסתפק. אם יש בתוך הסלע נקל ששייך לה, זה יהיה כמודד לקופתו שלוקח, אבל לא על זה המדובר. אז אם כך שואל תוספות, לא יכול להיות קניין חצר. ונראה לפרש, אומר תוספות, נדעתך הטעם אין תלוי בקניין חצרה, אלא כשהסלע שלה שמחה דעתה ואינו שלה לא שמחה דעתה. תוספות פה לכאורה לא מתייחס כל כך באיזה קניין זה יהיה, כי אני מבין שהיא צריכה לקבל את זה. מה שהיה קשה לרשי, איך זה הגיע אליה, במה היא זכתה בזה, וממילא מכוח מה מקודשת, תוספות מתעלם, תוספות לא מזכיר את זה. אבל תוספות פה אומר דבר אחד, בחצרה זה לא עניין של קניין חצר או לא קניין חצר. השאלה היא על דעתה, היא סומכת בדעתה שבאמת זה הגיע אליה או לא. ולכן הוא אומר, כשהסלע שלה, כלומר השטח הזה שייך לה, שמחה דעתה, בעינו שלה לא שמחה דעתה. ובאי ואז מסתפק רבי ביבר הבאי בסלע של שניהם, היא שמחה דעתה או לא. כלומר תוספות כרגע לכאורה מתעלם משאלת הקניין, איך יחול כאן הקניין. תוספות רק מציין למעשה שהשאלה של הגמרא, תודה, השאלה של הגמרא זה שמחה דעתה או לא שמחה דעתה, ואז יש מקום לספק. אז מתוך שאלתו על רש"י אני מבין שלא קניין חצר, יש כאן משהו אחר. בואו ננסה לחפש מה בדיוק מדובר. אומר הריטב"א, הריטב"א שואל על רש"י בנקודה אחרת. הריטב"א אומר, בסדר, אז לשיטתך רש"י זה קניין חצר ולא נהירה, ובמה יסקינן? אידה קיימה בצד הסלע פשיטה, ואידה לא קיימה בצידו איך יזר ילה, דחצר שאינה משתמרת היא, דבעינן עומד בצד שדהו כדי להתאפר כמה דבר מציע. הוא שואל גם אחר כך כמו תוספות, אבל שואל הריטב"א, מתחיל ואומר, רגע, גם חצר זה לא חצר מושלמת, כי יש לי פה בעצם חצר לא משתמרת, כי לא מדובר שהיא עומדת לידה. יכול להיות, אם מדובר שעומדת לידה, מה החידוש? קניין חצר, היא עומדת ליד, חצרו של אדם קונה לו, מה הנקודה, מה יש פה לדון בכלל? אין לי פה בעצם שום חידוש אם תגיד שעומדת בצד חצרה. אלא מה, היא לא עומדת בצד חצרה? מאיפה אתה מצאת שחצר יקנה כשלא עומדת בצד חצרה? ברור שלא יכול לקנות בדבר הזה. אז אם כך, שואל הריטב"א, ואני תכף אכנס גם לתשובה, אבל קודם כל הוא אומר כמו תוספות, שלכאורה חסר לי פה בקניין, הוא אומר, כי אין מקום לשאלה סלע של שניהם. מעבר לזה הוא אומר, אבל גם איזה מין חצר זאת? זו חצר לא משתמרת. ממשיך תוספות וממשיך הרשב"א ושואל גם הוא, והוא אומר, אני מבין השאלה של הריטב"א, השאלה של הרשב"א, הרשב"א די בעריכות כותב הרשב"א, מדובר בסלע של שניהם, ואם כך תשאל אותי אז מה מקום לספק, הרי לכאורה אין פה קניין חצר. כיוון דעית לה שותפות בגבה, החיקה אמרה לי, הניחהו על הסלע שתקבלהו לי. כלומר, הוא כן לומד שיש פה קניין חצר מסוים, שיתניח, או היא אומרת לו, אני הרי שותפה איתך בסלע, סלע של שניהם, תניח את זה כאן על הסלע, ואיהו כיוון דמחזר לקדשה, מושיל למקומו וקנתהו מקדשה. לומד הרשב"א, היא אומרת לו, תשמע, אנחנו שותפים בשדה, ואם אנחנו שותפים בקרקע בסלע הזה, אז בעצם יש פה חלק שלי. היי, תגיד לי, ואני לא נכנס כרגע, כל הסוגיה של שותפות, לכאורה אנחנו לומדים שאדם שותף ב-100%, הוא שותף בהכל ברמת השותפות שלו. למה אני מתכוון? אם לצורך העניין הלוויתי כרגע לשותפים, הלוויתי להם כסף, 5 שותפים, הלוויתי להם 100 שקלים. כל אחד, בעצם לכאורה, תגידו, לבא ממני 20 שקלים? לא, זה לא נכון. כל אחד לבא ממני 100 שקלים. בחלוקה הפנימית ביניהם, הוא אחראי רק על 20 שקלים. אבל כל אחד בעלים על הכל. יש רן גדול בתחילת השותפים, פרק 50 בנדרים, שמדבר על הסוגיה הזאת, על השותפות. שכשאני מודר הנאה, אם אני שותף עם מישהו בחצר, כל אחד בעלים על הכל, באחוזים שיש לו, אבל אני, התביעה, הבעלות, הוא מוגדר בעלים על הכל. אומר אם כך, אומר הרשב"א, אני לא נכנס כרגע לרמת שותפות, אלא אני מסתכל כרגע על המציאות. מהי המציאות כרגע? היא בעלים על הסלע כולו בשותפות, וכשהוא רוצה לתת לה, לקדש אותה, הוא משאיל לה את החלק שלו, את הצד שלו, את הבעלות שלו, וממילא זה הופך להיות חצר לגמרי שלה. הרשב"א לא עונה פה על השאלה שזה חצר לא משתמרת, אבל זה הופכת להיות חצר לגמרי שלה, וממילא היא מקודשת. נקודה שנייה, אומר הרשב"א, עודיל מתנהו על סלע שלך כאמרה דאינה רוצה בהם. מסביר הרשב"א, זה בדיוק הספק של הגמרא. האם כאשר היא אומרת לו תניח על הסלע שאנחנו שותפים בו, באותה דקה הוא משאיל לה את חלקו, כי הרי הוא רוצה לקדש אותה, או שהיא אומרת תניח את זה בחלק שלך, במילים אחרות שישאר אצלך, לא רוצה להתקדש לך? זהו ספק הגמרא. האם כשהיא אומרת לו תניח על הסלע, וזה סלע של שניהם, האם זה אומר שהוא משאיל לה את חלקו, או שהיא לא מקבלת, כי אומרת לו יש לך חלק פה? ואז בזה נשארת הגמרא בתיקו. שואל הרשב"א עוד יותר, והוא אומר, ולכאורה יקדשי לי בכיכר זה, למה לא תהיה מקודשת מדין ערב? יש לנו הרי, אתם עוסקים בסוגיה, שכאשר אישה בעצם מבקשת שהוא ייתן ויניח את זה אצל אדם אחר, היא מקודשת מדין ערב. עונה הרשב"א, התקדשי לי, תנאו אינה מקודשת, ותנאו לכלב אינה מקודשת, עם כלב שלה אינה מקודשת, ומסתברא דלעולם אינה מקודשת, אלא בשפשטה ידה וקיבלתו, או שאמרה לתנו לבן דעת שהיא מתקדשת מדין ערב כאילו קיבלתו היא. אינה מי כשאמרה לתנו לכלב שלה משום דמשטר שלה והווה כאילו קיבלתו היא. אבל אמרה לו תנאו לכלב שאינו שלה ואתקדש אני לך, הניחהו על סלע שאינו שלה, אף על פי שאמרה ואתקדש לך אינה מקודשת, לפי שלא קיבלה ממנו היא, כדי שתתקדש מחמת הנאה דמטילה ממני. מה כתוב כאן ברשב"א? אומר הרשב"א, תראה, יש הרי צד בגמרא גם לגבי שהיא אומרת תן לכלב. אז יש לנו מציאות שאישה מתקדשת גם אם היא עצמה לא מקבלת כלום, גם אם היא עצמה בעצם כרגע הערכי שלה, הידיים שלה נשארות ריקות, לא קיבלה ממנו שום דבר. אבל אם הוא נתן לה על דעתה, וזה המושג שנקרא של ערב, שהיא בעצם יש לה הנאה מזה שהוא כרגע נתן בגללה, או שזה כלב שלה ואז היא נהנית שהכלב שלה קיבל והוא כרגע שבע משטר שלה, יש לה הנאה. ברגע שאתה נותן לאישה והאישה מקבלת הנאה כלשהי, היא זוכה זכות מסוימת, די לי בזה. כלומר, לעולם אינה מקודשת, כותב הרשב"א, אני חוזר שוב, אלא בשפשטה ידה וקיבלתו, או שאמרה לתנו לבן דעת שהיא מתקדשת מדין ערב כאילו קיבלתו היא, הנה מי שאמרה לתנו לכלב שלה משום דמשטר שלה, היא נהנית מזה. כל האפשרויות הללו לבן דעת או לכלב זה כאילו קיבלתו היא. אבל היא אמרה לו לתת לכלב אחר ואתקדש אני לך, תניח על סלע של מישהו אחר ואני אתקדש, זה שהיא אמרה לו אני אתקדש, אומר הרשב"א, אין בזה שום דבר. כי בפועל היא יכול להיות שהיא רוצה להתקדש, אבל הוא לא נתן לה, הוא לא זיקה אותה בשום דבר. אבל כשמואל עוד מוסיף לבאר ברשב"א, והוא מגדיר בו ועוד אומר שלמעשה יש הבדל גדול, כותב אביר כשמואל, בין קידושי כסף לבין קידושי שטר. כשאתה מקדש בכסף, העיקר זה לא נתינה לידה, קידושי שטר או גיטין שיצא והייתה בשטר, העיקר זה הנתינה מיד ליד. כסף לא העיקר זה הנתינה, אלא בכסף העיקר שהיא תזכה בכסף הקידושים. כלומר, מה שהוא נתן היא זוכה ממנו, היא מקבלת משם. ואז גם אם הכסף לא מגיע לידה, עדיין היא זכתה במשהו. ואם כך, תנם לפלוני על מנת שיקבלם לי מקודשת, לא בגלל שהוא שליח שלה, אומר רבי שמואל. כשהיא אומרת תן לפלוני ואתקדש לך, אז זה לא שהוא שליח שלה לקבל, כי לא צריך קבלה. זה מרזה חידוש שלומד רבי שמואל ברשב"א. לא צריך בקידושי כסף קבלה. מה שצריך בקידושי כסף זה משהו אחר. מה שצריך בקידושי כסף זה בפועל זכייה, ואם הוא זוכה עבורה, די לי בזה. ולכן כשהיא גם אומרת תן לכלב שלי, היא נהנית שהכלב שלה קיבל ומקודשת. כך לומד אבי כשמואל, כך הוא מבאר ברשב"א. ואם כך, אבי כשמואל עוד מגדיר ואומר שיש בעצם שלושה סוגי קבלה וזכייה. או שהיא מקבלת, היא עצמה קיבלה כסף וזכתה, או שכלב שלה מקבל והיא נהנית מזה שהבעל חיים שלה קיבל, ואז ההנאה הזאת היא בעצם יוצרת את קניין הכסף, או תנם לפלוני שאז היא נחשבת זוכה שוב כי היא נהנית שזה נעשה על פי דיבורה. ולכן כשהוא נותן סלע על גבי סלע שלו שלה, הוא מניח את זה על גבי סלע שלו שלה לא מקודשת, כי חסרה קבלה, חסרה זכייה, וממילא אף אחד לא קיבל וזכה עבורה, אז היא לא נהנית. גם כמובן כאשר הסלע שלה היא מקבלת, כשהיא שותפה היא מקבלת, וזה ספק הגמרא עד כמה זה נחשבת קבלה. אבל ההגדרה אם כך של הרשב"א, קניין כסף צריכים לזכות, צריכים להנות, ואם יש זכייה והנאה מקודשת, וזו השאלה, האם יש הנאה כשהסלע בשותפות, ובזה נשארת הגמרא בתיקו. כך לומדים הראשונים, כך לכאורה הרשב"א בהרחבה, כדאי לעיין בכל דבריו, אבל תמצית הדברים הוא כך, וכך מבין אותו רבי כשמואל כפי שהזכרתי. בשני ראשונים אחרים ראיתי קצת אחרת. התוספות ריד, הוא מבאר והוא כותב כך: פירש המורה דחצרה קונה לה. הוא מתכוון לכאורה לרש"י, שרש"י לומד שהחצר קונה לה, ומדוע החצרה קונה לה? מכיוון שבסופו של דבר כרגע היה פה קבלה לחצר, וזה מועיל. תכף אנחנו נראה את הרמב"ם. הרמב"ם שואל על חצר לא רק מצד שזה חצר שאינה משתמרת. אנחנו נראה הרמב"ם שהוא פוסק הלכה ועליו שואלים הכסף משנה, הלחם משנה תמאים, שלכאורה זה לא יכול להתאים. הם עוד אומרים יותר מזה, הם אומרים שהרי זה לא משתמר, והרמב"ם גם לא כותב שצריך שהיא תעמוד ליד חצרה כמו שהוא כותב במקום אחר. תכף נראה ברמב"ם. אבל פותח התוספות ריד ואומר, קודם כל אין לי פה כרגע, יש חצר, זו השיטה של רש"י, ואינו נראה דאמיינא קצלה. תוספות ריד שואל הרבה יותר פשוט: אם רצית לחדש לי שפנהו על גבי סלע מקודשת, למה על גבי סלע? תשים לי בקרקע, בחצר, בארנק שלי, אני קיבלתי את זה בצורה הזאת, די לי בזה. אם תאמר, היה לי מקרה כזה בבית הדין הגדול של זוג שביניהם, אם הגמרא מדברת, גבה תורה ביניהו, גבה הר ביניהם, ביניהם היה קו פרשת המים, היה הרים, נזלו מפני מה שהיה שם. הצלחנו בסייעתא דשמיא להביא אותם להסכם ולהביא אותם לדרך, ונפרדו בגט. אבל לשניהם הייתה דרישה אחת: הוא לא מוכן היה לתת לה את הגט ליד שלה, והיא לא הייתה מוכנה לקבל מהיד שלו. היא לא הייתה מוכנה. הכל היה טוב, רק הפעולה הזאת, שניהם, כל אחד התנה את זה בנפרד. הוא לא מוכן מספיק מה שהוא ראה אותה עד היום, והיא אמרתי אין בעיה, תביא לי את התיק שלך, הוא ישים לך את זה בתיק, יש לך תיק, את הולכת פה עם תיק, תפתחי אותו בבקשה. אתם תחייכו, אבל זה עצוב לפעמים שבני זוג שהם בנו ביחד בית, יש ילדים משותפים, היא לא הייתה מוכנה בתיק, היא אמרה מבחינתה שהיא לא מאמינה לו, היא תפתח את התיק, הוא ייקח מה שיש שם. אמרתי לה, תוציא את הכל, העיקר התיק שלך. עצוב, פשוט עצוב. אגב, לומדי קידוש, אתם תתחילו בתחילת פרק שני את סוגיות שליחות. כל ענייני שליחות, לכאורה יכולתי לעשות שליח. כתוב שלא נותנים גט לשליח כאשר הם נמצאים באותה עיר. אבל כשראיתי שזה המצב, ואחרת כל ההסכם ביניהם עלול להגיע לתקלה למכשול, היא מינתה שליח קבלה ויצאה מהעיר. כשהם לא באותה עיר, אז אפשר על ידי שליח. לפעמים אתה צריך, אם ביקש להתאפה, ללכת לפי ראשו של כל אחד. מה אפשר לעשות? שם זה היה נורא. שואל אותו ספוטריד, למה צריך סלע? על קרקע שלה, מה נפקא מינה בדיוק? זה ארנק שלה, יש הרבה משניות בגיטין, כתוב שם בדיוק, שהוא נתן פה, נתן כל הדברים שלה. למה מדגישה הגמרא סלע דווקא? שואל התוספות ריד. אלא הכין פירושו. מסביר התוספות ריד פשט אחר. כשאמרה תנם על גבי סלע, משמע שבכעס אמרה לו. הביטוי על גבי סלע זה מראה שהיא הרי אישה שרוצה להתחתן מושיטה את האצבע, מוכנה להושיט שתי ידיים, מה אצבע אחת? מה? היא רוצה להתחתן, היא חיכתה כבר לה, היא נשיא לי, מה זה הדבר הזה? כשאתה בא כך ושואל בצורה כזאת, זה הרבה יותר פשוט שהיא בוודאי רוצה להינשא. אז בוודאי אומר כרגע התוספות ריד, בכעס אמרה לו, ואז ככה, אם היה סלע שלה, משמע בכל לב אמרה לו, כאילו שם בידה דמי, כיוון שנתרצת בכך ודומה לתנר לכלב וכולי. כלומר, אם היא אמרה לו תן לי על הסלע שלי, אז אולי לא מאושרת, אבל זה עדיין בכל לב קורא לזה התוספות ריד. זאת אומרת, אני מקבלת, מוכנה לקבל ממך. ונראה לי דעודין לגבי גט, אם היה בעלה נותן לה גיטה ואמרה לו שים אותו על גבי סלע זה או על גבי קרקע ואתגרש מגורשת, כאילו שם בידה דמי. כלומר, לומד התוספות ריד שהנקודה המרכזית בסוגיה שלנו זה איפה הוא שם את כסף הקידושין. זו בעצם הנקודה. האמירה שזה סלע שלה זה ביטוי לגמירות דעת שהיא באמת רוצה להתקדש, ואז אם זה סלע שלה מתקדשת בכל לב, סלע שלו אז זה בכעס, לא רוצה לקבל ממך, תשאיר את זה על הסלע, קח את זה לאבן שלך, לא רוצה את הכסף הזה, לא רוצה את הטבעת. אבל זה לא דין חצר. לא הזכיר את תוספות ריד בדבריו את המילה חצר, הוא מדבר בעצם שהוא נותן לה, ולכן כל מקום שהוא ישים לה עבורה, ישים את זה בכלב שלה, ישים את זה בתיק שלה, ישים את זה ביד שלה, אין נפקא מינה. הנקודה שלמדים בסוגיה זה עד כמה אני מבין את ההתרצות שלה להתקדש מתוך המילים שלה. ואם נראה לי שזה בכל ליבה, כי זה סלע שלה, מקודשת. למעשה, גם במאירי נקט בנקודה הזאת, והוא כותב בשם גאונים, ואם היה סלע שלה מקודשת, אלא, עכשיו שימו לב איך הוא כותב, שרוב הגאונים מפרשים בסלע שלה לא מתורת חצר הוא, אלא מכפני שמאחר שהסלע שלה אומדן דעת הוא שבלב שלם אומרת. כותב כרגע המאירי מפורש את מה שראינו בתוספות ריד, זה לא קניין חצר בכלל. וממילא אין מקום לשאלה, תשאל אותי שלכאורה החצר לא משתמרת. זה לא חצר. הוא בעצם נותן לה. רק הוא נותן לה, ואז יש צורת נתינה לאיפה הוא נותן. הוא צריך לתת למקום שייך לה. הביטויים שנאמרו בגמרא לא מדברים בדיני קניינים, אלא בעצם בהתרצות, עד כמה היא באמת מתרצה. ואם היא מתרצית כי זה דבר שהוא שלה, זה בכל לב. אם אני לא בטוח כי זה סלע של שניהם, נשארת הגמרא בספק. אז למדנו מפה שלמרות שהיא לכאורה, הוא נותן לה את הכסף, הוא בא לתת לה את הטבעת, והיא אומר לו תנה על גבי סלע, ברגע שהטבעת מונחת על הסלע שלה, מקודשת, למרות שהטבעת לא הגיעה אליה בכלל. היא עוד לא קיבלה את הכסף בכלל. אבל ברגע שהיא אמרה לו להניח את זה במקום הזה, זה נחשב שהיא קיבלה ביד שלה ומקודשת. קניין כסף רגיל. כך כתוב במאירי, תוספות ריד, כך לכאורה בדברים הללו. כן. קודם כל, אגב, אני מאוד שמח על השאלה. בבית מדרש לומדים. ועד רבה. כן, אם יש מישהו שאלה, כן. האמירה שלה מבדק לי האם יש פה התרצות או לא. הרי הקידוש היא נשאר מתקדשת ברצונה ולא בעל כוחה. אז אני רוצה לדעת שבאמת זה ברצונה. לשון מסופקת אומרת לי שאני לא יודע אם היא התרצתה, ואם היא לא התרצתה, אין פה קידושין. הרי הוא לא יכול לתת לה בעל כוחה. אז כל הנקודה היא לא בחיסרון. שם הגמרא מדברת על בעלות של ממון, אבל פה אני לא מדבר על בעלות של ממון, פה אני מדבר על מציאות שפשוט היא צריכה לקבל ברצונה, ופה אני לא יודע אם זה רצונה. זו הנקודה.
מה דווקא מינה, זה סלע או קרקע?
אין הכי נעמי, רק בסלע התבטא פה אותו ספוטרית ואמר זה מראה לפעמים כעס. כלומר, קרקע זה לפעמים פחות, זה המקום שבו היא תמיד קונה דברים. סלע זה נשמע, מי חושב על זה בכלל? על סלע לכאורה מי חושב? ככה אני מבין את התוספותרית. כי סלע זה באמת נראה, איך הגעת לזה לשים על סלע? קרקע זה אתה הבאת לי הביתה, תניח את זה פה בבית שלי. מתחדש לנו בגמרא שגם סלע נחשב בית שלי, עם הסלע שלה. כן. קודם כל, התוספות ריד והמאירי זה לא הרשב"א. מפורש אני חושב מבואר לא כמו הרשב"א. כי הרשב"א דיבר על זכייה שצריך שהיא תזכה בדבר. וחיפשנו איזו דרך בדיוק תהיה זכייה, ואז הסברנו שהנאה שלה זה גם מזכתה. פה היא לא צריכה עדיין לזכות. עצם העובדה שהוא עשה את זה ברצונה, במקום שלה, זה התוספות ריד והמאירי, זה לא הרשב"א. ופה הם סוברים שניהם, די לי בנתינה על דעתה. כן, אבל לפעמים הסלע שלא שלה, אם זה שלו, אז קודם יאמר הרשב"א, בכלל היא לא זכתה בזה. זה לא, הנאה צריכה להיות מנתינה. כלומר, דיבר הרשב"א על זה שהוא נותן והיא זוכה. יש לי פה מי שיצא ממנו ומי שמקבל. הוא נותן והיא זוכה. אם זה סלע שלו, היא לא זכתה. זה נשאר שלו. הריטב"א לכאורה, שוב, אני חושב הריטב"א לא ענה כל כך. התשובה שלו לכאורה, אחרי שלומדים את הרשב"א, אני חושב שהריטב"א עונה את הרשב"א. כלומר, רק הרבה יותר בקצרה. אבל לכאורה, שוב, ולכן אני הדגשתי דווקא את הרשב"א, והבקשמו שהסביר אותו, שם אתה רואה את המושג של נתינה. אתה רואה שם את המושג של, יש פה זכייה כלשהי בכסף של הקידושים. במאירי ובתוספות ריד, אין זכייה בכלל. במאירי ובתוספות ריד, יש פה, הוא רק נתן על דעתה. זה הרבה יותר מערב שיש לה הנאה שהוא נותן לפלוני. הרמב״ם, כן. לכאורה, אתה אומר, אתה משלב קצת ארכבי הטרירח שלי. אתה משלב את הכלב של הרשב"א מצד אחד, את הערב, את הזה שנעשתה הנאה, לכאורה יכול להיות שכן. אם יש לו פה הנאה ויש לו זכות, משטר שלי. אבל אתה רואה שבכל זאת הדגישו הראשונים דווקא כלב שלה, הגמרא בעצם. כלומר, אתה רואה שבכל זאת כנראה שצריך נתינה בעלת משמעות. ונתינה של ערב יש לה משמעות, נתינה לכלב שלה יש לזה משמעות. לחבר את שניהם ולהגיד שיש לאדם כזה, לה כזה עושר, כזו שמחה כשהכלב של השני אוכל, יכול להיות שהיא שמחה שהוא אוכל את הכסף ולא אותה, אבל זה כבר משהו אחר. אבל זה כבר לכאורה, אתה רואה שזה לא כתוב בגמרא, אז כנראה שזה הנאה מועטת. צריך שתהיה הנאה של שווי. זה קצת יכול להיות, אבל כן קרוב אולי לשל שניהם. כי בשל שניהם, לפי הרשב"א, זה לא רק הנקודה שיוצא ממנו, אלא יותר אני צריך שהיא תקבל. אז השאלה היא אם זה נחשב קבלה שהיא קיבלה.
למה פה היא לא תקבל
כי בסוף נחת דיבורה? כי מצאתי את נחת דיבורה, מצאתי שזה חידוש. מצאתי את זה בערב. אתה רואה שבכלב לא יסתפק הרשב"א ולהגיד שעל פי דיבורי הכלב קיבל, אלא הרשב"א תרח לומר דמשטר שלה, יש לה הנאה בזה. כלומר, בעצם הנתינה לכלב שלה יש לה הנאה. אז אתה רואה שהרשב"א אמר יותר מזה, הוא לא יסתפק בערב, אחרת למה הוא צריך להביא את הדוגמה הזאת? אתה רואה שהוא אמר בכלב שלה וזה הנאה. ואני מבין שאתה נותן לכלב שלי לאכול והכלב עכשיו רגוע, חסכת לי. יש לזה גם דיני ממונות. בזה שאתה נותן חמץ בפסח, אתה לא תיתן לכלב חמץ, כי אתה נהנה מזה שנתת לו חמץ, ואתה לא צריך לתת לו אוכל.
אבל למה שזה יהיה שונה מהנאה של תלת לא
לי ויקדש על ידך? כי עדיין יש כנראה פחות הנאה משהכלב אוכל, מה שכשאתה נותן, ועל ידי הנתינה הזאת, אותו פלוני מחזיק לי טובה. אתה רואה לך בגמרא את הביטויים של כל המס שלה, שהוא חייב לי טובה. אומר, כן. אתם לא רוצים את הרמב"ם, בסדר, כן.
אם זה אוכל שלא מתאים לכלב, כאילו היא יפגע בו, אז זה גם כן, ואומרת לו, תן לכלב, אז זה...
יכול להיות שלפי התוספות ריד, נתינה לכלב, אוכל שלא מתאים, זה בדיוק מביא את הכעס שלה. כמו שאמרנו מקודם, שכשהיא נותנת את זה לכלב, אז זה להפך, היא מראה בזה את הביטוי של כעס, איך היה לשון של הרשב"א. שהוא התבטא ואמר לפני כלב שלה משום דמשטר שלה, שזו הנאה. התוספות ריד הוסיף עוד גם את העניין שלה, שזה מראה כעס, שים את זה על הרצפה, לא רוצה ממך. אז ודאי שאוכל שלא טוב, אם היא יודעת שזה אוכל לא טוב, אז הנאה אין פה, ולכאורה לפי התוספות ריד גם יהיה פה כעס. כן, רק עוד אסבחת, כן. נתינה לה, זה לא חצר, זו בדיוק הנקודה. התוספות ריד רמז לזה, המאירי אומר זה מפורש, זה לא קניין חצר בכלל, אז אני לא צריך להגיע בכלל למשתמר או לא משתמר, זה קניין נתינה, כסף רגיל. רק השאלה היא אם הכסף צריך להיות פה, יכול להיות בכיס, יכול להיות בכלב, שאלה, זה נתינה. אומר הרמב״ם פרק ד' מלכות אישות הלכה כ"א, שימו לב, אני אקרא אותו לאט. המקדש את האישה בכסף או בשטר אינו צריך שייתן הקידושי לתוך ידה. קיבלת קודם כל תשובה לשאלתך, אתה רואה שהוא לא צריך לתת את הכסף בכלל ליד שלה. ואז אני מדלג קצת, הייתה עומדת ברשות של שניהם ונתן לקידושיה מדעתה ולא הגיעו לידה או לחיקה, כלומר שטח ששייך לשניהם, קרקע של שניהם, זה לא ביד שלה, זה לא בתיק שלה, הרי זו מקודשת קידושי ספק. זה רביבי שנשאלת הגמרא בתיקו. ואפילו אמרה לו הנח קידושין על מקום זה ואותו המקום של שניהם, הרי אלו קידושי ספק. כך אומר הרמב״ם. הכסף משנה והלחם משנה למדו שמדובר פה ברמב״ם בקידושי חצר, ואז הם שואלים, אז למה לא כותב הרמב״ם אפילו עומד בצידה, עומד בצידה, שזה משמעותי? ועוד יותר מזה, כותב על חמישנה סתם שדה אינה משתמרת, והמי לא כתב רבינו עומד בצידה, כמו שכתוב בפרק ד' מלכות זכייה ומתנה, כתוב שם מפורש שבחצר שאינה משתמרת צריך עומד בצידה. אז הם תמאים על הרמב״ם, למה הרמב״ם לא הזכיר שהיא עומדת בצד החצר? ואז גם הכסף משנה וגם הלחם משנה, לכאורה כותבים שניהם שקידושין עדיפים ממתנה. מין ביטוי כזה של בלי להסביר יותר מדי, אבל במתנה צריך עומד בצד שדהו, קידושין זה יותר קבלה. אני לא מבין את זה כל כך, לא כתוב לי כל כך במה עדיפים. הלשון עדיפי אפשר לחשוב ולהסביר בכמה אפשרויות, אבל לכאורה אני לא מבין ולא מוצא הבדל. עוד יותר מזה, במגיד משנה על הרמב״ם שאומר הייתה עומדת ברשות שניהם אבי ספק, כותב המגיד משנה מאיפה לקח את זה הרמב״ם, מהגמרא שלנו בדף ח', ואז הוא שואל את שאלת תוספות, רשות של שניהם זה לא מועיל, ואז בעצם אני מבין שהם מדברים על קניין חצר, ולכן הם מנסים להבין משתמרת, לא משתמרת, עומד בצד שדהו, לא עומדת בצד שדהו, והאם זה יועיל. אני אבל נשאר עדיין בשאלה, ומי שירצה יעיין גם אסמה, אנחנו רואים את זה גם בסוגיה שם בשולחן ערוך בסימן למד, באבן העזר סימן למד, זה גם ממש לא אסמה, החם ושם בסימן למד שלכאורה הוא גם תמיה בסיף י' ד'. אני חושב אבל שלהציל את הרמב"ם משאלות הכסף משנה, הלחם משנה, אולי אפשר להגיד שלמד הרמב"ם כמו התוספות ריד, הוא לא למד בכלל שזה קניין חצר, אלא כמו התוספות ריד והמאירי, שזה נחשב בעצם שהוא נתן בידה, ובכל מקום שהוא נותן על פי הציווי שלה, זה נחשב שהוא נתן בידה. ואפילו בסלע שהוא לא שלה, או ברשות הרבים, או בחצר שאינה משתמרת, זה יכול להועיל. כי ברגע שהוא נותן לה, זה נחשב נתינה בידה, אדם יכול לקדש אישה גם ברשות שלו שלו. אגב, אני לא יודע מה נוהגים בישיבה חתנים, אני זכיתי, אני רואה גם את התמונה מול העיניים, זכיתי ולפני החופה שלי, בזמן חתימת הכתובה, ישב לי מיני, מי שממשיך לעמוד עם מינם של ישראל, גם כבר 31 שנים אחרי פטירתו, רבינו שלמה זלמן אוירבך. זו הייתה מתנה נפלאה. אתם לא מבינים מה זה? לגשת לחופה שלידך יושב רב שלמה זלמן, ואתה יכול לשאול אותו גם שאלות בהלכה וגם איזושהי הדרכה. גם הדרכה שלו הייתה מופלאה. ממש כמה דקות יקרות מפז היו. אני שאלתי אותו אז אם אני צריך לקנות את מקום החופה. כי הקלה באה לחופה, יש שבע שיטות בראשונים מה זה בדיוק חופה, אבל על מקום החופה שאלתי אותו אם צריך לקנות את מקום החופה שהוא יהיה שלי, כמו שאני אחרי זה רציתי לשאול אותו אם צריך גם לקנות את החדר ייחוד שהמקום הזה יהיה שלי, כי הרי בעצם ההגדרה בהלכה היא הכנסה לרשותו. והסתכל עליי ואמר לי, בא לאולם, הזכיר לך את המקום לכל מה שאתה צריך. הוא אפילו לא יודע מה אתה צריך, אבל גם אם הוא לא יודע, הוא בעצם הזכיר לך, אתה עכשיו הבעלים, גם על החופה ואז הוא אמר, וגם על חדר ייחוד, אתה הבעלים, אתה לא צריך, זה שלך. כלומר, אם מצאתי אבל בחופה, בחדר ייחוד, שזה עניין הכנסה לרשות, ואז רב שלמה זלמן אמר לי שברגע שבא לאולם, הזכיר לי את המקום, אז הכל המקום שלי, פה בקידושין הרי יכול אדם לפגוש אישה ברחוב ולתת לה טבעת לפני שני עדים והיא תהיה מקודשת. בקידושין לא צריך דווקא שזה יהיה ברשות שלו, שיהיה דווקא בבית שלו. אז לכן בקידושין אנחנו הולכים לפי מה שכתוב כאן בגמרא. האמירה כאן שנאמרת לנו פה לפי התוספות ריד והמאירי זה קניין כסף. אז זה לא חצר, אז זה גם יכול להיות ברשות הרבים, זה יכול להיות גם חצר אינה משתמרת, וגם שהיא לא עומדת לידו. אלא מה היא? אם אני אומר שזה לא מצד קניין חצר, אלא זה רק מצד שיש פה מעשה נתינה, ואז אני גם לא צריך גם ממילא לא קשה קושיית התוספות, ששאל חצר שוטפין, זה לא יועיל, זה לא מדבר על זה בכלל. ו... מצאתי בתוספות ריד בקיטין בדף עין ח', הוא כותב מפורש שבגט לא צריך חצר המשתמרת בדין קניין, אלא רק נתינה בידה. אז ממש כדבריו כאן, המאירי והתוספות ריד, שניהם נוקטים שזה לא מדובר בכלל על חצר, גם בגיטין, גם בקידושין. הרשב"א מקודם ראינו שחילק בין קידושי שטר לקידושי כסף. התוספות ריד והמאירי לא מחלקים, לא צריכים להגיע לזה. אלא לדעתם מה שצריך זה לא זכייה, אלא זו נתינה. ואני צריך שתהיה פה נתינה גמורה. ואם יש פה נתינה גמורה, זה מועיל, הנתינה הגמורה הזאת מועילה לי גם ברשות הרבים, גם בינה משתמרת, גם בחצר השותפים, אין לי חיסרון בדבר. אם נכונים הדברים, אני חוזר אל רש"י שפתחתי בו. רש"י אמר, אם היה סלע שלה שחצרו של אדם קונה, והרי היא כמו שקים בקבלתו. תגידו לי אתם, איך לא שאלנו את השאלה הזאת מיד שראינו את רש"י? היה מספיק לרש"י להגיד שחצרו של אדם קונה, נקודה. כשהגמרא אומרת אם היה סלע שלה קניין חצר, זה הכל. למה צריך רש"י להתרוח ולהוסיף והרי היא כמו שמקבלתו? מה, אני לא יודע שקניין חצר מועיל? רק פה אני לומד את זה? אני יודע את זה מכל התורה כולה. מה נתחדש לי כאן הדבר הזה? ויש עוד יותר מזה. הגמרא הרי בבבא מציע י' א' מדברת על קניין חצר. הגמרא דנה, זה מועיל מתורת יד, זה מועיל מתורת שליחות. רש"י לא צריך להיכנס לזה בכלל. כאילו מקבלתו, אז מה? אז זה מועיל כי זה יד? זה לא המקום. ובכל זאת רש"י יוסיף את זה. אז יכול להיות, ואני אומר את זה, מניח את זה בפניכם, זה אחרי עיון אני חושב שהדברים נכונים. יכול להיות שרש"י סובר כמו התוספות ריד, כמו הגאונים שהביא המאירי, שבסלע שאלה היא מקודשת לא מצד קניין חצר, אלא הרצון שלה שהוא יניח שם את כסף הקידושין, זה כאילו היא קיבלה. רק רש"י רוצה להסביר למה בסלע שלה אני אומר שכוונתה לקבל לקידושין, ואני לא אומר כמו בסלע שאינו שלה שהיא לא רוצה להתקדש. הרי זה בצח הכל מוזר, זה היה קשה לרש"י, למה היא אומרת לו תנם על גבי סלע, תן לי ביד, הדבר הכי הגיוני. איך אמרנו מקודם, כל האצבעות נותנת שהוא ישים שם. אז אומר רש"י, מכיוון שחצרו קונה, אז גם אם זו חצר שלא משתמרת, אני עומד בדעתה, עומדן דעת בדעתה, שהיא אומרת בניחותה שכוונתה להתקדש. היא באמת רוצה, כי היא יודעת, הרי חצרו של אדם קונה. ואז כותב רש"י, אבל לכאורה איך מתקדשת, הרי חצר לא משתמרת. הוא אומר, זה נחשב שהיא מקבלת את זה. זה לא קניין חצר, זה קבלה, היא קיבלה את הכסף אליה. ולכן, ברגע שעל פי ציוויה הוא מניח שם את הכסף, זה כמו שהיא קיבלה בידה, כמו שראינו בתוספות ריד וברוב הגאונים שהביא המאירי. כלומר, כשרש"י אומר את המילים הללו, שחצרו של אדם קונה, כלומר, על ידי זה אני עומד בדעתה שהיא רוצה לקבל, למרות שהיא אמרה לי פה ביטוי של תניח על האבן, ולא לקחה את זה אליה. ואז הוא ספרה שהיא, והרי הוא כמו שמקבלתו. כלומר, אז ממילא קיבלתי את זה. מה זה משנה אם קיבלתי לאצבע, קיבלתי לכיס, או קיבלתי את זה על גבי הסלע. וממילא למדנו שיש לנו פה אפשרות אחת לקרוא לזה קניין חצר. כך למד התוספות, וממילא קשור, וכך לכאורה התחיל גם הריטב"א. וגם היה לנו מקום לשאול, אם כך, על רש"י, להבין איך זה בדיוק נמצא בחצר. אחר כך ראינו את שיטת הרשב"א, שהרשב"א דיבר שבעצם מה שצריך כאן זה עניין של היא צריכה לזכות בדבר. עכשיו אני חושב לפי התוספות ריד והמאירי, שוב אני מסתפק בדעתה כשהסלע של שניהם. אז יש לי שאלה בשיקול, באומדן דעת, האם באמת זה נחשב יהיה של שניהם. אבל זה פשוט וברור שיש פה נתינה. ואם יש פה נתינה, והיא מקבלת בסלע שלה, אז הרי היא כמו שקיבלתו, לכן תהיה מקודשת. סלע של שניהם, יש מקום לשקול. כן. להפך, להפך, זה בדיוק הנקודה שהייתי חושב שברגע שהיא אמרה לו מקום זה, לכאורה זה מראה לו התרצות, לכאורה אולי היא מראה לו התרצות ומקבלת, אבל מכיוון שזה עדיין של שניהם, אז אני יכול להבין את ספק הגמרא. הצעד שאתה אומר עכשיו זה מהרמב"ם מדגיש את הצעד שהיא כן תהיה מקודשת, למרות שהיא לא בעלים, אז לכאורה היא לא קיבלה ואני צריך שהיא תקבל. שים לב, רש"י מדגיש כמי שקיבלתו, אני צריך שהיא תקבל. בפועל לקבל, לצורך העניין, אתה רואה שהגמרא מסתפקת על הרב, הגמרא מסתפקת על כלב, כלומר אני מבין גם לרש"י, הגמרא מחפשת שהיא תקבל מקום של שניהם, זה לא כל כך קבלה גם אם זה מקום זה. חסר לי בוודאות, חסר לי בלדעת את הוודאות שלה. אני אומר, אני שומע, אבל גם היא אומרת לו תניח על הסלע שלך, עדיין חסר לי, כלומר אני לא יודע כרגע מה היה רצונה באותה דקה, לי חסר. אני אולי בעקבות שאלתך אז אני אולי אגיד נקודה נוספת. למדתם את זה בדף ה', יש שאלה מפורסמת שהרשב"א שואל. גמרא בנדרים אומרת שכשאדם נותן לאישה, לא חשבתי להיכנס לזה בכלל, אבל אני חושב שזה אולי יענה גם לנקודה שלך. כשאדם נותן לאישה סלע ולחברתה ואומר לראשונה הרי את מקודשת, ועל השנייה הוא אומר ואת, מסתפקת הגמרא אם יש יד לקידוש אינו אין, האם היא תהיה מקודשת בזה שהיא ואת נמי, כוונתו הוא אמר לראשונה הרי את מקודשת ולשנייה הוא אומר וגם את, או הוא אמר לראשונה הרי את מקודשת ולשנייה הוא אמר ואת לא. חיר סלע, קיבלתי ממני מתנה, את לא מקודשת. מסתפקת הגמרא. שואל הרשב"א, הרי הגמרא אומרת שעסוקים באותו עניין בלי לדבר מילה, מקודשת. וכשהיא אומרת, כשהוא אומר לה ואת, זה לא יותר מאשר עסוקים באותו עניין? כך שואל הרשב"א. כשלכאורה, כשהוא אומר לה ואת, זה לא פחות מעסוקים באותו עניין שלא אומרים מילה. אז אם כשהוא לא אומר מילה מקודשת, כשהוא נותן לה ואומר ואת, למה לא תהיה מקודשת? אומר הרשב"א, וזה יסוד, החזון איש אומר את זה בשם אבא שלו, כל המושג של קניינים זה ביטוי לגמירות דעת. בקניין אני מבטא את גמירות דעתי. ורק חדנים, הגמרא פה עכשיו בקידוש עם כל הפרק שידון גם בהמשך, בעבדים, בקרקעות, בבהמות, בכל הדברים. מה בדיוק ביטוי לגמירות דעת? איך אני מבטא את זה? אז קניין מראה שבאמת גמרתי בדעתי. כשאדם אומר משהו והוא לא אומר אותו בצורה מלאה, זאת אומרת הוא לא גמר, לא ברור לי שהוא גמר בדעתו. יכול להיות שגם הוא עצמו לא ברור לו שהוא גמר בדעתו. הרבה פעמים אנחנו, כשהיינו בזמנו, היו אומרים חיסרון בהסברה הוא חיסרון בהבנה. כשאתה מבין משהו, אתה אומר אותו חד, אתה ברור לך, כל עצמותיי תאמרנה. כשאתה לא מספיק מבין אותו, אז אתה לא יודע להגדיר אותו. אילו הוא היה רוצה לקדש אותה בצורה ברורה, היה אומר לה, ואת גם כן מקודשת לי. או לא מדברים בכלל, ואז עסוקים באותו עניין, אז הביטוי, המילים, הן לא ביטוי לגבירות דעת. כי כשעסוקים באותו עניין, כל כך ברור, לא צריך להגיד מילה. עצם העובדה שכולנו כאן עסוקים באותו עניין, והנה אתה בא, והנה הכל, אז לא צריך להגיד כלום. כשאדם אומר משהו לא גמור, זאת אומרת הוא לא מראה גמירות דעת. הוא לא מראה גמירות דעת, אז אני לא בטוח שהוא גמר בדעתו. אם הוא לא גמר בדעתו, אין פה קניין, לא נעשה פה שום דבר. זאת אומרת, אני חייב להגיע להגדרה הזאת של האמירה שתהיה ברורה, ובקידושין שאני צריך שגם היא תתרצה וזו סוגיית הגמרא, לדעת אם היא מתרצית. כי נתינה, ראיתי פה, היא צריכה, יש פה קבלה. הוא נותן והיא מקבלת. אבל אתה רואה שכשהוא אומרת לו להניח על הסלע שלו, זאת אומרת אין פה קבלה גמורה. אז אם כך, כאשר באים ונותנים בנתינה, והסלע הוא של שניהם, אומר הרמב״ם, גם אם היא אמרה לו מקום זה, אבל זה לא גמור, כי זה סלע של שניהם. זאת אומרת, לא גמור ליפות מרודת שלה שהיא מקבלת את זה. כך אני חושב, ניתן יהיה להבין את הדברים הללו, את תוספת המילה הזאת, שדייקת נכון, שכתובה ברמב״ם. אבל אני חושב שוב, הרמב״ם לכאורה, זו קבלה, זה לא קניין חצר, וזה לא הפרט שראינו מקודם של הזכייה. אני מבקש רק לסיים במילה אחת. מקודם, כשדיברתי על אישה שרוצה להתקדש, שהיא את כל האצבעות תושיט לו. יש עניין בכל זאת שהטבעת היא על האצבע הזאת. אז רוב המפרשים לומדים כי זו האצבע המורה, זו האצבע המרכזית. לפי שלוש שיטות הראשונים שלמדנו, גם אני רוצה לראות את ההתרצות שלה, אני רוצה שהיא תקבל. אז לפי רוב הראשונים, לפי רוב המפרשים מדברים על האצבע הזאת, שזו האצבע המרכזית, ולכן תניחו בעזרת השם בעיתו בזמנו, לא מאוחר מדי, על האצבע הזאת, ואחר כך היא תעביר את זה לאיזו אצבע שנוכל לה, אבל זו האצבע המקבלת. החידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי כותב, של האצבע הזאת יש מעלה נוספת. פרק י"ט בתהילים, שאני אומר אותו בכל שבת בבוקר. תורת השם תמימה משיבת נפש. עדות השם נאמנה מחימת פתי. פיקודי השם ישרים וסמכי לב. מצוות השם, טוב כבר אתם מבינים, האצבע הזאת היא האצבע המורה על שם השם. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אומר החידה, אני רוצה שברגע הקידוש הינו יכניס את המציאות הזאת של שם השם אליו, שהבית יהיה בית עם שם השם. ולכן דווקא על האצבע הזאת, שהיא האצבע שרואים בכל השישה ביטויים שמופיעים בפסוקים הללו, שזו האצבע של שם השם. ואז אני מכניס, אני אומר מלכתחילה, אם השם זה בית של שמחה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, בלי השם, אז א' שין לבד זה משהו אחר. מוריי ורבותיי, בני הישיבה, אנחנו זוכים ברוך השם, זוכים לעמל תורה. אתם זוכים לזכור תמיד שכשהשם איתנו, כשחלק מהמהות שלנו שאנחנו עוסקים כרגע זה תורת השם, אנחנו מבררים כרגע ביחד את רצון הקדוש ברוך הוא שמתברר בעולמו. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את עצמותו פה בעולם דרך הדפים הללו, דרך הספקות הללו, דרך שיטות הראשונים הללו. זה להביא את דבר השם לעולם. לפני הקורונה זה היה כנס בלשכת עורכי הדין שעסק בספר שיצא בנושא שחיתות. היו שם שופטים, היו שם אנשים מכובדים, והוזמנתי לדבר, ודיברתי שם, משום מה נתנו לי לדבר ראשון. דיברתי שם ששחיתות פירושו של דבר שאתה משתמש בכוח שניתן לך למה שהוא לא ניתן לך. לדוגמה אמרתי, פקיד בעירייה שממונה לוודא שהתיקים מלאים בקשות, אדם רוצה לסגור מרפסת, להרחיב עוד חדר, אז התיק מלא בכל הפרטים, ואת זה הוא מביא לוועדה. שחיתות זה אם הוא ייקח את הערמה ואת החבר שלו, ישים בראש הערמה שידונו בו מיד מחר, ואת מישהו פחות אוהב ישים בתחתית הערמה שיחכה חודשים עד שהוא יקבל תשובה. היי, בינתיים החבר שלו יסבול, זה לא חבר. זו שחיתות, אמרתי. בכוונה, יוצאתי גם במקום. אמרתי, אם יועץ משפטי לא אוהב החלטה מסוימת שהתקבלה, אז הוא יגיד שיש קשיים משפטיים, מניעה. ושאלו אותך, זה חוקי או לא? זה עומד בהתאם סעיפי החוק או לא? זה מה ששאלתי אותך. לא שאלתי אותך על קשיים או על מניעה. זה משפטי, כן או לא? ויתר הדברים לא כל כך אהבו את הדוגמה הזאת שם, אבל בסדר. אבל זו אמת. אתה משתמש בכוח שלך לדברים שלא לא לזה קיבלת את הכוח. נתתי עוד דוגמה שתיים גם כן מהכתובים. התיישבתי, הלך הרי לדבר אדם, איש רוח מוכר במדינת ישראל, יש לו הרבה מה לומר גם על האתיקה של הצבא. סבא שלו היה ענק, והאיש הזה עומד ואומר, תראו, הרב לקח לי את כל ההרצאה, כי הרב אמר את הרעיון, את ההגדרה שרציתי להגיד. אז אני רק אתן דוגמאות למה שאמר הרב. ואז הוא אומר דוגמה, נתון שהוא אמר בזמנו, דיברתי על זה עם שר החינוך מאז, לוודא שחס ושלום הנתון לא נכון. הוא טען ש-70% מבוגרי החינוך הממלכתי במדינת ישראל שלו גרים בירושלים, כף רגלה מעולם לא דרכה בירושלים. אני לא מדבר על הכותל, לא מדבר על... בירושלים, 70%. אמרתי לו, זה היה נשמע נורא, אבל כן, זה היה נתון נכון. דיברתי אחרי זה, ברוך השם, משרד החינוך בצעדים לשנות את זה. כל השנים מאז. ואז הוא אמר, מה עושה הצבא? זה לא בסדר, הוא אמר שהם לא באים לירושלים. אבל המפקד של המחלקה, של הפלוגה, או המגד, משתמש בסמכות שלו על החיילים, ומשלים חוסרים של מערכת החינוך, ולוקח אותם לסיור בירושלים. זה שחיתות, הוא אמר. אתה משתמש בכוח שלך, התפקיד שלך זה ללמד אותם להיות חיילים טובים, איך יורים בנשק, זה אתה צריך ללמד אותם, חיילות טובה, ואז מה אתה מלמד אותם לפערים של מערכת החינוך? זה שחיתות. קמתי, לא יכולתי להתאפק. אני משתתף, אני לא מפריע, אבל פה הרגשתי שזה, אמרתי לו, סליחה, לקחת את הדברים שלי למקום לא נכון. חייל טוב יודע לא רק איך יורים, אלא גם למה יורים. על מה אנחנו פה? על אדמת הקודש. אנחנו פה על המדינה של העם היהודי, ומצפים וחולמים להגשים חלום דורות של מדינה יהודית. אז אדרבה, הוא מביא אותם לירושלים, מאמין אותם ליד הכותל בתפילה למעלה. מה אתה מדבר? זה שחיתות? זה התפקיד שלו, להפוך אותם לחיילים טובים. וחייל טוב הוא זה שיודע שהוא נלחם על הבית, על המהות שלנו, על המשמעות שלנו. כשאנחנו עסוקים בתורה, תורת השם, ואתם זוכים פה, הישיבה כאן הרי עומדת, אני זוכר בפעמים קודמות, פעם אחת עוד היה סימני הרסיס על הבניין, עוד שהיה של עתיד שהגיע, אתם עומדים כאן ומצדיקים את קיומה של המציאות היהודית בארץ הקודש, בית המדרש, בגילוי כבוד השם. וגילוי כבוד השם הוא בדיוק מהפנם על גבי סלע, בדיוק מהסלע הזה, בדיוק מבאי רביבי, סלע של שניהם מהו. זהו גילוי כבוד שמיים. ואתם את הנקודה הזאת להבהיר, אנחנו כאן בגלל בית המדרש, אנחנו כאן עם בית המדרש, ככה מגלים כבוד שמיים. ואשריכם ואשרי חלקכם, תמשיכו בעיונה של תורה, תמשיכו בלימודה, תמשיכו להגדיל עוד ועוד, ובעזרת השם תשכילו ותצליחו שהקדוש ברוך הוא יפתח ליבנו כולנו בתורתו, שישים בלב כולנו אהבתו ויראתו, שנזכה לעשות רצונו, ובכך יהיה עם ישראל היושב על אדמתו מקים את כיסא השם בעולם, ובזוכה בעזרת השם במהרה גם לגאולה שלמה.